רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
ערב טוב, אנחנו ברדיו על הגל פותחים ערב נוסף של שידורים לקראת ראש השנה, והיום באופן רשמי גם נפתח את שנת הלימודים. אני טל בן סירה, על הסאונד ליה חפץ, ושלום ליהודה אטיאס, מנהל התיכון שלנו.
תודה רבה על ההזמנה ושנה טובה. אני זוכר שלפני שנה בדיוק אירחת אותי בתוכנית, ובה דיברנו על התפיסה שלי ועל איך אני רואה את החינוך, ואני שמח שאנחנו עושים את זה שנה אחרי.
כן, בטח, תדע לך שהיה שיח על זה פה בחבר'ה של הרדיו, הם חלק מהשאלות ביקשו שאני אשאל, זה יבוא בהמשך, וגם הביאו גם רעיונות, אתה תראה. היום היה יום מיוחד, הייתה שביתה של מועצת התלמידים, קראתי את המכתב ששלחת לנו, ואת אי-שביעות הרצון שלהם, זה התחיל מהקורונה ומהעיצומים, ומכל מה שקרה השנה שעברה עם ה... כן יש תעודה, אין תעודה, כן ציון, אין ציון, שמח. חייבת לומר שאני הרגשתי שאני גאה בהם, וסוף סוף, איך אתה עם זה?
אני לגמרי כמוך. אני חושב שהמעשה של מועצת התלמידים היה נכון, היה בזמן. אני לא יודע להגיד אם כן או לא, אבל עובדה, הערב התבשרנו שהעיצומים הסתיימו, ומשרד האוצר וארגון המורים הגיע להסכם, כך שוואלה, אנחנו מתחילים את השנה.
וואו, בעזרת השם, מה שנקרא. אפרופו, מילה שאני לא אוהבת, אבל אני משתמשת בה הרבה. הכל סביבנו נורא נורא גואש. יש מחאות ויש צעקות, והשיח בעצם הולך ומתמעט. ונורא קטלוגים ונורא צדדים, וזה כבר גם לא רק גזענות, זה כבר גזענות של מה שנקרא במרכאות, אתה ימני, אתה שמאלי, מה הדעות שלך. רעש מאוד גדול. מעניין אותי לדעת איך זה פוגש אותך כמנהל בית ספר תיכון, שהם אוטוטו בני 18. איפה אתה עם כל זה בתפקיד שלך?
טוב, אני יכול להגיד שבחברה הכללית, אנחנו עם שיח הרבה יותר מתלהם. אין כבר מקום להשמיע את הדעה. זה תופס אותנו גם במשפחות, גם בחיים בכלל, גם בממד החברתי, והתפקיד שלי בתוך מנהל ואיש חינוך הוא אחד להאמין שבתהליכים החינוכיים אנחנו כמחנכים חושבים ומסתכלים לאופק. אנחנו לא מסתכלים לטווח הקצר, ואנחנו הרבה מאיתנו הם אנשים אופטימיים מטבענו. וללא אופטימיות אני חושב שלא היית יכול להיות איש חינוך ואיש חינוך טוב.
אז איפה האור שלך? כי זה קשה בימים האלה לראות אופטימיות, זה נורא נורא קשה.
האור שלי זה בראייה לרחוק, והדבר שבו אני רואה את הנוער. הנוער הוא לא במקום של המבוגרים, לפחות הנוער שאני פוגש בכפר. השיח המתלהם הוא שיח שנמצא לפעמים, אני שואל את עצמי, הוא בדרך כלל בחוץ. אני פחות רואה את זה בתוך הכפר שלנו. אני רואה דברים שהייתי מקווה מאוד שהחברה הכללית תאמץ את מה שקורה אצלנו. הנושא של הרב תרבותיות לדוגמה. היכולת לגדור בתוך כפר נוער של תלמידים שהם מחבר המדינות, שבאים מאוקראינה, ושיש פלוטים, ויש רוסים.
חלקם גם לא יודע עוד עברית.
ויש צברים מכל הקשת. והיכולת שלהם לחיות ביחד. ולדבר, ולשעות. ואני לומד הרבה מאוד, ושואב הרבה מאוד אופטימיות מהנוער שלנו. כשאני מסתכל החוצה, אני מודה שאני מודאג. אני מודאג ממה שקורה לנו כחברה ישראלית. מודאג, אבל גם אופטימי, כי אני חושב שזה חלק מההתבגרות של החברה הישראלית. ומה אנחנו עושים בתוך בית הספר? זה חינוך לכבוד. חינוך לסובלנות, לקבל את העמדות. אנחנו בתת וביוד אנחנו אספנו שעה במערכת לחינוך, שבתוך השעה הזאת אנחנו נעשה מעגלי שיח. נכניס את נושא מעגלי השיח לתוך המערכת החינוכית, כדי שנוכל ליצור אווירה של השמעת דעות, לפתח אצל התלמידים שלנו את הסבלנות, את הכבוד כלפי אחד של השני, ודרך זה אני מניח שזה המקום שלנו בתוך מחנכים, לפתח את הנוער שלנו, המבוגרים איפשהו שגו בדרך.
אתה יודע, זה מצחיק, כי תמיד היום אומרים, הנוער של היום, נו באמת, והיום, מסתכלת על זה, היום זה הפוך, הנוער של היום זה נהפך לאיזושהי תקווה, כי מה שלמעלה, מתנהל הרבה פעמים כמו פח, תסלח לי, אני לא מדברת על אנשי החינוך, אני מדברת אם אתה מסתכל מה קורה בכנסת, ואת כל השפה הנוראית שהם משתמשים, והכללות והצעקות, זה בכלל לא משנה מאיזה מפלגה, אני בחופר קשת חינוך, אני אומרת, אוקיי, אני יכולה עד מחר לחנך לכבוד ולסבלנות, אין לי כרגע שום דוגמה בעליון, מה שנקרא להראות להם, זאת אומרת, אני מחנכת אותם מתוך היעדר, הדוגמה שלי היא דוגמה שלילית, תראו לאן זה מוביל אותנו כשאין את זה, וזה פתאום אני מרגישה שהדברים כאילו התהפכו לנו, התפיסה התהפכה לנו, כי כמו שאתה אומר, אנחנו נכשלנו בגדול, זה לא אומר שאנחנו לא ננסה שוב ושוב.
לגמרי.
אבל זה לא נראה טוב, אנחנו לא נראים טוב. רוצים לא אמינים, שזה בעיה.
אני חושב שהתופעה הזאת היא לא רק בישראל. התופעה הזאת אנחנו רואים את הפייק ניוז, ואת העמדות של ימין ושמאל, ואת הקוטביות, היא תופעה עולמית. היא לא רק תופעה ששייכת לישראל. באיזשהו מקום אנחנו גם מעתיקים את התופעות האלו, אנחנו ראינו מה קורה בארצות הברית.
אנחנו משכללים את זה לבחירות כל חודשיים.
לגמרי, אנחנו טובים.
כן.
אנחנו טובים בדברים האלו.
נכון.
זה הסטארט-אפ הישראלי, יהודי. כן. אנחנו לוקחים את זה ועולים, משדרגים את זה, מה שנקרא.
נכון.
וזה האתגר. זה האתגר. אני חושב שבתוך התווך הזה גם קמות תנועות ומגמות שרוצות ומוצאות את המשותף שלנו. ואני אופטימי. יש לי תקווה גדולה.
אז קודם כל זה כבר מחזק. כבר מחזק שאתה אופטימי. אז איך עברה אצלך השנה פה? אני וואו. שואלת מהבחינה, גם וואו ותספר לי, וגם תחדד לי איזה שהם חוויות חדשות שחווית, כי היית הרי מנהל קודם, שעדיין לא חווית וחווית אותה אצלנו פה.
טוב. אז,
לטוב ולפחות טוב.
אז ככה, כשאני מסכם את השנה, אז אני שמח מאוד על הבחירה להיות בכפר. סיפרתי במפגש הקודם שלנו שזאת הייתה סגירת מעגל. אבל ראיתי את זה כסגירת מעגל, מה שעומד לפניי. ואחרי שעשיתי את הדרך, דרך אומנם של שנה, עם ראייה לשנה הבאה, אני שמח שאני כאן. אני גאה שאני עשיתי את הדרך עד לכאן, ואני שלם. הדבר הנוסף זה שאת השנה האחרונה אני ניצלתי ללמידה. וכמו שאמרת, אני מכיר בתי ספר, ניהלתי בית ספר גדול, אבל בית ספר גדול לא דומה לכפר נוער. ולכפר נוער יש את הייחודיות שלו. ומה שעשיתי זה ללמוד את ההיסטוריה של הכפר. אתה לא יכול להשפיע על העתיד אם אתה לא מכיר את ההיסטוריה.
נכון.
ומה שעשיתי זה...
וזה 75 שנה עכשיו.
לגמרי. וזה ללמוד את ה-DNA של הכפר, כדי לתת מקום ולכבד את העבר. אתה לא יכול לעשות תוכניות מבלי שתבין את העבר, ותדע מה הדרך שחדר המורים עשה. הוא עשה דרך, והוא השתנה. הוא ידע להשתנות ולהתאים את עצמו, והדרך החדשה התחילה ככה, פחות או יותר איפה שעמי התחיל את תפקידו.
נכון.
אבל החדר מורים הוא יותר ותיק מאיתנו. והאנשים הם יותר ותיקים מבחינת הזמן. והם צריכים לעשות את ההשתנות ולהתאים את עצמם. ודרך זה שלמדתי את ההיסטוריה של בית הספר ושל הכפר, זה עזר לי להבין מה הקצב הנכון של השינויים. מה החדר מורים עבר. ומה אני יכול עוד למשוך אותו. ואני חושב שזה עזר לי גם בשיח הזה מול המורים, ואיך להוביל אותם, ואז זה ככה בלמידה. והדבר הנוסף זה ללמוד את המערכת הכפרית. אתה לא לבן. ההצלחה שלנו היא הצלחה שבה נדע לעבוד ביחד.
יש לך גם המון אנשי חינוך בעצם בלתי פורמליים שמקבלים את הילדים ברגע שהם מסיימים בבית ספר, והם חלק בלתי נפרד. זה עוד מערכת שבעצם אתה עובד איתה, שאין אותה במקום אחר.
לגמרי. ואני חושב שזאת הזכות בכפר נוער. אם למשל בבית ספר רגיל, אתה מחנך את הילדים משעה מסוימת עד השעה מסוימת. וכאן אנחנו, הצוות הכפרי, עוסק 24/7 וכל השנה. וזה הדבר היפה בעניין. אחד הערכים של הכפר זה נושא של מצוינות. ואני מאוד מאמין במצוינות. אז לדוגמה, בואי ניקח את פרסט, או ניקח את הרכיבת אופניים. זה חלק מהפעילות הבלתי פורמלית, אבל זה חלק מהפורמלי.
או את הרדיו, יהודה.
או את הרדיו. לא, זה... הרדיו אנחנו עושים עכשיו,
אבל... אבל מעניין אותי לדעת, מבחינה חווייתית, אוקיי, זה אני מבינה מה שאתה אומר, למדת המון, ובאמת הייתה תחושה גם שאתה סופג ולומד, ולא, אתה יודע, יש כאלה שבאים ותכף, אני הגעתי, לא, דווקא אני מאוד אהבתי את זה, את השקט שאני לומד. מבחינה חווייתית, איזה חוויות עברת השנה שככה הזיזו משהו? ריגשו בצורה מיוחדת או הפתיעו גם, אם בכלל.
אני חושב שהחוויות המצומצמות הן אלו שככה גורמות לך להגיע לבית וואו, ולספר לך, לספר, לשתף את רינה אשתי, זה המפגשים הקטנים ביני לבין מחנך, או ביני לבין מורה מקצועי, או ביני לבין תלמיד או תלמידה. קטעים שבהם זה לא קיים בבית ספר רגיל. היכולת של תלמידה להיכנס לתוך המשרד באופן כמעט בלתי שלא אומרים לה לא. היא מוצאת את עצמה.
מרגישה בנוח.
מרגישה או מרגיש בנוח להיכנס, לדבר, לשוחח, לשמוע עצה. וזה דבר שמשמח אותי באופן אישי. זה לא היה לי במקומות האחרים. היכולת הזאת, החמימות הזאת של הילדים, ההפגנה וההתרגשות שלהם, היא זאת שמושכת אותי ונותנת לי תחושה טובה. ולכן כשאני אומר לך שאני מרגיש טוב שעשיתי את הסגירת מעגל והגעתי לפה, לכפר נוער, זה אחד הנקודות שהן נקודות שמרוממות אותי, שנותנות לי כוח.
אתה הרי גדלת בפנימיה, הרי זה היה הסגירת מעגל, וזה משהו שהוא חקוק עליך והביא אותך בעצם, מתייחסים לרעיון הקודם, למה שאתה היום. האם היה משהו, קודם כל ברור שזה היה מזמן, ועברו כבר... מעל 20 שנה, בוא נגיד ככה, אבל האם יש משהו פה שחווית שעוד לא חווית אותו קודם כנער, משהו אחר, או משהו שהפוך, משהו שהיה מאוד מאוד חזק, שאתה זכרת מאוד מאוד חזק כנער, ואתה מקפיד היום שהנערים והנערות יחוו?
אני לא זוכר איזשהו אירוע. אבל לא מזמן עשיתי איזושהי פעילות בקורס המנהלים שהשתתפתי. והמנחה ביקשה שאני אדבר אליה אנשי הצוות, שהיו לי פעם. ואמרתי ככה, כששוחחתי איתם, אמרתי שאני כל כך גאה שהם היו אנשי החינוך שלי, ושאני כל כך מודה להם, כי הם לימדו אותי את השיעור הכי חשוב. ואנחנו נדבר על זה, אני מניח, בהמשך. זה שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בבני הנוער. אנחנו מאמינים שהכל אפשרי. ואם זה השיעור שאני רוצה לבוא, כדי להגיד לילדים ולעזור להם בבניית תמונת העתיד שלהם, שהכל אפשרי. הם יכולים לעשות הכל. ואני דוגמה לזה. כשאני אומר, אפשר לעשות הכל, אז הייתי בשירות הצבאי, והצלחתי בשירות הצבאי, והייתי מנהל בית ספר, ועכשיו אני מנהל בית ספר נוסף, וזה אפשר להצליח. ופעמים, כשאתה מדבר, ואתה לא חש את זה, אתה לא מאותו DNA שאנחנו מדברים עליו, אז אתה אומר, וואלה, אבל בזכות אותם אנשים, כשפגשתי בתחילת הדרך, בחור בשם אהרון בן דהן, שהוא היה מדריך שלי, או אהרון כהן, שהיה מדריך שלי בתיכון, הם האמינו בי. והאמונה שלהם בי, היא זאת שגרמה לי, ונתנה לי את הדרייב להצליח. אני חושב שזה מה ש... זאת החוויה המרכזית, שאני הייתי רוצה להביא אותה לתלמידים שלנו, דרך הדוגמה האישית שלי.
אז האמת, דיברת הרבה, וזה אחד מהדברים שעלו לנו בשיח שבוע שעבר, שסיפרתי להם שאתה בא, על הנבחרת שלנו פה שאתה בא, אתה דיברת המון על הקשר הזה, ודיברת על הקשר האישי שהביא אותך למה שהוא הביא אותך עם הארונים האלה שעכשיו הזכרת. עכשיו אתה בא פתאום לפה, ואתה מנהל. אתה כבר לא מחנך, אתה בדרגה אחרת. האם מצאת זמן או פינית זמן לאיזושהי יצירה של קשר אישי ביום-יום שלך עם התלמידים, עד כמה הצלחת לפתח את זה? כי זה משהו שלך היה מאוד משמעותי, אבל התפקיד שלך הוא אחר כבר היום. אז איפה זה בא לידי ביטוי? איך אתה מרגיש את זה? או כן, או פחות?
אני מרגיש את זה ביום-יום, כי בשעתיים הראשונות של כל יום אני לא קובע לעצמי לוז. הוא תמיד פנוי. ואני מטייל בבית ספר, והילדים יודעים לבוא אליי. ואתמול הגיעו אולי שלוש בנות, מכיתה י' ב', דניאלה, ולדה ואדל. והם דיברו איתי על החולצות. הם הרגישו בנוח לבוא, להגיד, יהודה, אנחנו רוצות לדבר איתך עכשיו. ומה שהפריע להם זה הנושא של החולצות, ו... לדניאלה היה איזשהו קטע עם חולצה מסוימת עם הסמל.
הם עשו בך, אתה ראית את המחאה?
לא, לא ראיתי את המחאה.
הם עשו לפני יומיים מחאה שהם הדביקו. הם לקחו חולצות רגילות, עשו את זה כיתה י' א', י' שתיים. הם גזרו את הכפר הנוער בעיתון, כאילו מאיפשהו את הלוגו, מדף. הם הדביקו את זה על חולצות רגילות, והם עשו כל מיני סימנים, זה היה מרתק לראות את זה, אומנותית גם, כאיזושהי מחאה לקושי שלהם עם הדבר הזה, וזה היה מרתק לראות את זה, כי זה באמת נעשה גם בצורה שהיא מעניינת ותרבותית, כמו שנקרא.
אני חושב בוא ניקח את החולצות כדוגמה. זאת הזדמנות לשיח. זאת הזדמנות לדבר, שהם יגידו את מה שהם חושבים. אני חושב שבמיוחד לתלמידי שכפר נוער, שיש להם שייכות למוסד, ואנחנו צריכים לדבר על השייכות הזאת, ואנחנו צריכים לדבר על הגאוות יחידה של כפר הנוער. אנחנו בשבוע שעבר היינו בהלוויתו של מקסים, זיכרונו לברכה. ועמי אמר, בואו נלך עם חולצות לבנות. והייתי כל כך גאה להגיע להלוויה עם חולצה לבנה, עם סמל של הדס הנאורים, ואנחנו המחנכים, אני לא הייתי מחנך של מקסים, אבל זה הביא לי גאווה להיות שייך לכפר הנוער המדהים הזה, ואני רוצה שהתחושה הזאת, אני מקווה שהתחושה שאני מרגיש כלפי המוסד הזה של כפר נוער, יעבור גם לתלמידים. והחולצה הזאת היא חולצה שמביעה כל הזמן את הגאווה ואת השייכות שלנו לכפר הנוער. וזאת דוגמה לעניין הזה של החולצות, אבל אני חוזר למה שאמרתי מקודם, זאת הזדמנות חינוכית לדבר על זה. ומה שעשיתי עם שלוש הבנות של י' ב', אמרנו, בואו נדבר על הדברים שמפריעים.
כן, אמרת מעגלי שיח, זה בדיוק הדבר.
ואתן מפריע לכם החולצות, ויכול להיות שלי י' א' מפריע משהו אחר, ולי י' מפריע. אבל כאן זה בדיוק העניין של לדבר, לשוחח, ובסוף החוקים נקבעים על ידינו. אנחנו נוכל להתאים אותם, לשנות אותם, להתקן אותם. יכול להיות שנגיע להסכמות, ויכול להיות שלא נגיע להסכמות, אבל נגיע לאיזשהו דרך של מסוימת שהיא מתאימה לנו. וזה מבחינתי יפה. הסיפור הזה שאמרת למחה.
אתה חושב, תראה, אני בא מחינוך דמוקרטי, בעצם המחזור הראשון בישראל עבר של החינוך הדמוקרטי. אתה חושב שיש מקום דווקא בימים כאלה, להקים פרלמנט בבית הספר שמתכנס מי שרוצה לבוא, אחת לא, ככה זה היה אצלנו, מעלים דברים על סדר היום, והרוב קובע. האם יש מקום או חלק מדברים שיכולים להיות בעצם בצורה מסודרת, החלטת הכלל. לא על כל דבר, אבל נושאים מסוימים.
אפשר הכל.
לא, אפשר ברור. השאלה היא מה התחיל שיש לזה מקום בבית ספר כזה.
כשאני אומר שאפשר הכל, מבחינתי, זה בהחלט משהו שאפשר לדבר עליו, לתחום אותו, להגיד אותו, כי אני חושב שהסיפור של מועצת תלמידים, אני מאוד מאמין בסיפור הזה.
שאלה אם הוא מספיק גדול בבית ספר.
אז בואו נדבר על זה, בואו ניתן את המקום. אני, אחת השיחות שלי עם נועה, הייתה המקום שאני נותן למועצת התלמידים, או למועצה הזאת שנחליט עליה. אני חושב שהמועצה יודעת להשמיע את הכל. אני חושב שהיא גם המועצה נותנת את המעשה הדמוקרטי, בהיבט הזה שהיא יודעת, היא אמורה לייצג את הקולות של התלמידים, בצורה שהיא בלתי אמצעית, כי לפעמים נכנסים תלמידים ואומרים, ויש להם איזושהי מגבלה, או קצת בושה, או קצת לא להגיד את הכל, אבל כאן האמצעי הזה של מועצת תלמידים שבא ומייצגת את התלמידים, וזה אני מתחבר לעניין של מה שאמרנו על המחאה של השבתה. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו מעורבים, וככל שהם יהיו מעורבים, אני חושב שאנחנו המבוגרים צריכים לתת להם את המקום הזה. ושהם מבחינתי יקבעו גם דברים שעל סדר היום. שהם יגידו מה חשוב להם. ובמקומות האלו של החברתיים והקהילתיים, אז אנחנו ניתן את המקום, וכמה שיותר מקום הם יקחו, ככה אנחנו נפנה. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לפנות. אני חושב שהסיפור, אני לפני כמה שנים ביקרתי במכינות, ובמכינה זה בדיוק המקום של לשחרר. המקום שלהם לתת להם לטעות, לעשות, וככל שהתלמידים ירצו לקחת במקומות של החברתיים, קהילתיים, אני אשמח לתת את המקום הזה. זה לא הפדגוגיה, זה לא תוכניות הלימודים, ולכן המרחב הוא מרחב גמיש, ומרחב שאפשר לדבר עליו ולקבוע אותו יחד, ואני רק אשמח שזה יהיה יותר מקום לתלמידים, ולהשפיע על היום יום שלהם, כי הם יודעים הכי טוב, יותר מאיתנו, מה הם הדברים שמציקים להם, מה הם הדברים שבוערים. כן, דיברנו על העניין של מעגלי השיח, הם יעלו את הדברים שיעלו במעגלי השיח, ו... את סיפרת לי מקודם על תוכניות הרדיו, ועל המקום הזה שהתלמידים, החניכים, מדברים. ומה שמשך אותי זה שסיפרת לי ואת, שהם עושים את זה בצורה אינטליגנטית.
מאוד.
הם עושים את זה בצורה וירבלית.
רמה מאוד גבוהה של
וזה
שיח.
וזה מקום
מאוד
שבו...
מאוד גבוהה.
נתנו, המערכת נתנה להם...
פלטפורמה.
כל ביטוי כן. שהם לקחו אותו... והם לא עשו בו דברים רעים, הם לקחו אותו וקידמו אותו
לעבר,
למקומות שלהם.
גם עשו בו גם דברים מאוד מורכבים לגילם, מתוך ההתקדמות שלהם לבד. שזה, אני יכולה להגיד לך שיניב מוזורובסקי, שהעביר הרבה בגרויות ברדיו, הוא היה בהלם מהרמה הכל כך גבוהה שהם הגיעו אליה בכלום זמן, כי פשוט בעצם זה שאפשרתי להם לקחת את הבפנים ולדבר עליו. ולעשות שיח. אנחנו נעשה איזושהי הפסקה רגע של שיר שבחרתי להקדיש לכל הבני נוער. זה נקרא, בזמנו אמני ישראל עשו לזה שיר שנקרא קטן עלינו בגלל כל הקורונה, אבל זה מתאים גם להיום, כי אני יודעת שזה קשה להתחיל שנה, בעיקר בכפר נוער. קשה לעזוב את הבית. גם אם אתה רוצה גם לברוח ממנו, עדיין זה קשה. אז קטן עליכם ושיר וחזרנו.
ארץ של שמש על הים התיכון, הגלים פה לא שקטים, זה אומר המון.
מהחול של הנגב ועד החרמון, בית חם ובו כולם אומרים שלום.
מול כל מכשול וכל חידה, פה תקוותנו לא עבדה.
מה יוליד יום זאת לא הולדה, ועל הכל נאמר תודה.
כמו שהיה ככה יהיה, עברנו
קטן עלינו.
כמו שהיה ככה יהיה, עברנו הכל נעבור גם את זה.
לא ייפלו פנינו, זה קטן עלינו. קפה במרפסת, ריחות של שבת.
איך כולנו פה אותו דבר כמעט.
לשמור על הדגל בפעם אחת.
למה עוד אפשר? הזמן עובר לאט.
הזמן עובר לאט.
מול כל מכשול וכל חידה, עוד תקוותנו.
ישראלי
זה קטן עלינו, הצבא היא מינימלית, עם אחד תולה מעובבים כמו כימיקלית, עובדים משמונה עד חמש אבל חולמים דולרים, סוף שבוע ממלאים מועדונים ופאבים, זה לא חלום או פתיחה, יש לנו גם משפחה יחד איתי ואיתך, כולם ינשמו לרווחה, יש לנו לב וגם יש לנו שכל וכוח עצום וטיפה של מזל, כולנו אש, אין לנו פחד,
ככה בטוח יהיה לנו קל.
מול כל מכשול וכל חידה, עוד תקוותנו לא עבדה.
מה יוליד יום זאת לא נדע, ועל הכל לומר תודה.
כמו שהיה ככה יהיה, עברנו הכל נעבור גם את זה.
לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו.
כמו שהיה
עזרנו, הרדיו שלי, אני טל בן סירה, לי החפץ על הסאונד, ויהודה אטיאס הוא האורח שלנו ומשתתף בשיח שלנו, מעניינים.
בסדר גמור.
עשינו הפסקה
עד
קצרה.
עד עכשיו היה טוב.
כן. אחד הדברים, דיברנו על החבר'ה פה ועל היחס האישי ועל הקשר האישי, ואתה בתור מנהל, כמה אתה מצליח באמת לייצר אותו. אני סיפרתי להם שבתקופה שלי, נגיד השנים הראשונות בתיכון ברופי, לפני שברחתי משם, היה לנו מנהל מאוד גדול, חגי מגד, זכרונו לברכה, והוא היה גם נורא נורא גבוה, והיינו מסתכלים עליו ככה, ואחד הדברים שמאוד הרשימו, זה שהוא היה מלמד רק את י' ב'. וכאילו היה קטע כזה, שכשנגיע לי' ב', אני מדבר לך שהייתי בזין ח', אז הוא ילמד אותנו. כי הוא מאוד מאוד הרחנו אותו, ואז סיפרתי את זה פה לחבר, ואז הם אמרו שהם נורא היו רוצים, והרוב פה זה י' ב' ברדיו, הם נורא היו רוצים שזה יקרה בבית ספר, ושאתה תעשה איתם איזשהו משהו שהוא רק איתם. או איזשהו שיעור, או איזושהי סדנה, או איזשהו פרויקט קטן, שיודעים שרק בי' ב' המנהל עושה את זה עם התלמידים. הייתה פה איזו התרגשות גדולה בעניין הזה. אני חושבת שבכל אמרה שזה, שחשוב לשים נקודות שיש למה לחכות להם. והאם דבר כזה נראה לך אפשרי, או חשבת עליו, או אולי נראה אותו בשנה הבאה? איך אתה עם זה?
אני בסדר גמור עם זה, אני צריך לחשוב מה. באמת שאני אדבר עם מספר תלמידים ב-י"ב, ונחשוב על מה הם צריכים. אני חושב שמקודם גם אמרתי את זה, יש דברים שהם יודעים להגיד הכי טוב, מה הם היו רוצים. וזה משהו שניקח אותו. נעשה איתם פגישה, נראה מה מעניין אותם, וניתן להם את זה. שזה משהו שהוא בהחלט אפשרי, ובטח אם הם אומרים שהם צריכים את זה ורוצים את זה, אז וואלה, נלך על זה.
כי תמיד מסתכלים על מנהל, מנהל, או מנהלת, לא משנה. זה תפקיד נורא רשמי, יש אחד כזה, וכאילו פתאום שזה מגיע בגובה העיניים לשיעור, זה נורא מסקרן. איך זה יהיה? איך תהיה האינטראקציה? אני אומרת לך מנקודת מבט של ילד, כן? ואני חושבת שזה כלי מעניין באמת להשתמש בו, שיח מעניין, כמו שאתה אומר, ולא רק האחד על אחד, אלא גם כקבוצה.
אני מודה שמה שיותר מושך אותי זה העניין של השיח, פחות השיעור, פחות המבנה.
כן, שיעור זה יכול להיות פשוט שיח עם הרבה.
כן, אתה יודע ואתה בא לתת משהו שאחר לא יודע, אני חושב שבעניין הזה זה דווקא יותר מתאים לי, זה לפתוח את זה ולהשאיר את זה פתוח למקומות שהנוער יגיד מה הוא רוצה ומה הוא מצפה, ודרך הפלטפורמה הזאת אנחנו נוכל לפתח את הדברים שאני ארצה לתת ולתרום להם. אז בהחלט, בוא נראה איך זה מתקדם. הרעיון הבא אנחנו נדבר על זה.
כן, אני אשמח. עוד דבר, אני בטוחה, מכיוון שאתה אמרת, אנחנו מנהלים, אנחנו רואים קדימה, וגם אתה נראה לי בבית בן אדם של חזון. אני בטוחה שעוד לפני שדרכת פה, שכבר ידעת שאתה הולך לסגור מעגל, היה לך איזשהו ויז'ן כלשהו. עכשיו עברה שנה, אני רוצה לדעת איפה אתה עם הויז'ן הזה, הוא עבר שינוי, הוא התאים את עצמו למציאות פתאום, הוא התחזק יותר, הוא נבנה בכלל רק עכשיו, איפה אתה עם החזון שלך, או לתיכון שלנו?
טוב, התפיסה שלי לא השתנתה. אני דיברתי בפעם הקודמת שהתפיסה שלי מדברת על לטפח בוגרים ערכיים, ראשית ערכיים, בעלי ידע, מיומנויות, שיאפשרו להם לעצב את הזהות, את החוסן, להיות אדם עצמאי ומשכיל, ולמצות את תחושת המשמעות שלהם. אז כך שמבחינת התפיסה היא לא השתנתה, אבל אני חושב שהדרך ליישם את התפיסה היא זאת שיותר דויקה. ואחרי שנה אני יכול להגיד שאני יותר מדויק. האם השלמתי את הדיוק שלי? אני חושב שלא. יש עוד הרבה מה ללמוד.
טוב, זה דינמי.
לגמרי. ללמוד, אתה כל הזמן מתפתח. אבל אחד הדברים שלי היה מאוד חשוב, ואת חוזרת אליו, והוא בהחלט, מה שאני מאמין בו זה הנושא של הקשר האישי והמערכות היחסים. ובנושא של המערכות היחסים, אנחנו עושים מספר דברים שאנחנו עושים אותם כבר התחלנו השנה. למשל, אחד הדברים שראיתי זה העניין של פתיחת הבוקר. הכנסנו אירוע של מחנך כיתה שפותח את הבוקר, אנחנו קוראים לזה שחרית.
כן, כמו ברמות ים. ברמות ים זה עובד נהדר, שחרית.
ואז המדריך,
10 דקות שחרית,
ראינו שיש בעיה בבוקר, של התחלת הבוקר שלנו היא לא מספיק טובה. ואז נתנו במערכת רבע שעה שבה המחנך מתחיל את הבוקר, נפגש עם המדריך, ואז רואים מי לא הגיע. המחנך אומר בוקר טוב, רואה מי נמצא ומי לא נמצא, מעביר את ההודעות שהוא רוצה, הוא מרגיש את הדופק של הכיתה שלו. בעצם זה שהוא מרגיש את הדופק, איך הם מתעוררו בבוקר, מה קרה להם במהלך הלילה, איך הם מתחילים את היום. הוא מעדכן אותם באיך המערכת הבית ספרית, כי גם היא נושמת וחיה. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב בעניין הקשר האישי.
האיסוף הזה של התחלת היום.
לגמרי.
כן,
הוא, מאוד, הוא, מאוד הוא קובע את, ה, את היום, את המשך היום, ואני רוצה מאוד לפתח את הסיפור של דיאלוג בין המורים לבין התלמידים, שזה לא יהיה מעמד של צד אחד, אלא להסתכל בגובה העיניים, לדבר, להכיר יותר את אחד את השני, ואני חושב שדרך זה שאנחנו ניצור את השפה הדיאלוגית, אנחנו בזה נתרום לקשר האישי בין המורה לבין התלמיד, והתלמיד או כל אדם, לא משנה אם זה תלמיד או מבוגר או מורה, רוצים שיראו אותו. נכון. אני חושב שברגע שאתה רואה את, את האדם שמולך, אז הוא גם מגיב בהתאם. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב לקשר האישי. אנחנו מפתחים גם את החליפות האישיות. החליפות האישיות שמתאימות גם בהיבט הרגשי וגם בהיבט הלימודי. אז השנה נוספה עוד יועצת לבית הספר. חילקנו את הבית ספר לשני בתים, לבית צעיר ובית בוגר. ואחת המטרות שלי הייתה במהלך הזה, זה שכשבאתי, יש לי איזושהי תמונה מסיום י"ב שנה שעברה. ארוחת סיום. ובארוחה הזאת...
ארוחת ערב שישי, באחד האוכל.
לא, זה לא היה, זה היה בבוקלמן. ואני יושב, יחד עם המשפחה שלי, ואני רואה את הצברים בשולחן, את נעלה בשולחן אחר. אנחנו, ברגע שמסתיים, הצברים נשארים ונעלה יוצאים. וזה אמר לי, שמע, יהודה, אתה צריך לעשות עם זה משהו.
כן, חייבים.
כי ברגע ש... הרי מה הסיפור של נעלה? אנחנו רוצים לעשות להם חברות לכפר שלנו, לחברה הישראלית. ובמקום הזה שאנחנו עדיין שומרים את הבועות האלו, אנחנו לא יוצרים אינטגרציה, אנחנו עדיין ממשיכים את אלו ואלו.
אני אפילו זה ברמה, אני יודעת שאין מה לעשות, צריך... להגדיר, בסדר? אומרים נעלה, אומרים עולים, אומרים צברים. לי זה קשה כל הזמן.
אז,
קשה לי אם זה נורא. לא יודעת. ובצד שני אני אומר, בסדר, זה הגדרה שכאילו היא נכונה, כי אם אני כמורה יודעת שיש לי עכשיו כיתה של עולים, אני יודעת שאני צריכה לדבר אנגלית, כי הרוב לא יבינו אותי כרגע, בשנה הראשונה.
אבל זה המקום הקל, זה המקום הקל לברוח אליו. המקום שאני מדבר אליו, ובית ספר, הוא לא רק הפדגוגיה. בית ספר זה...
דבר, אנחנו עושים את הכל זה, במקביל
לא בסדר,
פה.
אז זה מקום של חברות, לחברות לחברה הישראלית. וזה שיש כיתה כזאת או כיתה כזאת, זה לא הסיפור. אני חושב שהסיפור זה ההוויה ביחד. איך כן. אנחנו יוצרים את הגיבוש. איך אנחנו יוצרים שהקהילה של הצברים, יחד עם הנעלה, מדברים. אז השנה פתחנו את הבית. פתחנו את בית בוגר. שפעם ראשונה אני חושב שישבו חבר'ה של י' ב' וי' א', יחד עם נעלה, הרכזת היא רכזת אחת, זאת נורית, ויפעת היא היועצת של השכבה, וכל הפעילות החברתית היא פעילות חברתית ביחד, שלהם, גם של הנעלה וגם של הצברים, וככה אנחנו ניצור עיקוריות יותר של אחד של השני, ולא, אם ניקח את שנה שעברה, אז אני כמנהל ישבתי עם מילק שהייתה רכזת נעלה, ועם טטיאנה שהייתה רכזת י' ב', וכל אחד מסתכלת על הצד שלה. לא, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות בתוך התהליך הבית ספרי, עניין של החברות, והדבר הנוסף שמבחינתי זה הנושא של העברית. אחד הדברים שאני זוכר שהם צרובים לי, זה שאני יושב במועצה פדגוגית עם שלושה תלמידי נעלה, י' ב', בחצי שנה האחרונה שלהם.
הם לא יודעים עברית.
והם לא יודעים עברית, נכון. בסלאבה מתרגם אותם. אני אומר לך, הייתה לי צמרמורת.
זה נושא
לא
מורכב.
לא יכול להיות שילד נעלה, מסיים את י' ב', ולא יודע לעשות שיחה פשוטה, לענות לעמי ולדבר איתו. ואני חושב שלפני שאנחנו מדברים על לימודים, התפקיד שלנו ככפר נוער, זה הנושא הזה של החברות. זה שהילדים שלנו, התלמידים שלנו, החניכים שלנו, ידעו לצאת לעולם הגדול עם הכישורי חיים, עם היכולת לתקשר עם החברה, ואם יצאנו ויש ילד שלא יודע לתקשר את החברה, אז הוא גם לא יצליח בחברה, הוא לא, יהיה לו קושי בצבא.
נכון.
הוא לא יכול לממש את הפוטנציאל שלו, ואני לא הרגשתי עם זה טוב. ולכן כשעשינו הרבה מאוד פעילויות, כדי ליצור את ההבנה הזאת, ואחד הדברים שאמרתי לתלמידי יהוד, אם אתם לא יודעים עברית, אתם לא תלמדו מגמה שנייה. אתם תלמדו בעוד אולפן ביהוד א', אתם תלמדו, תחזקו את העברית שלכם, לא נורא, תהיה לכם מגמה אחת. אבל אתם תצאו עם כלים יותר רבים לתוך החברה הישראלית. לכן הסיפור הגדול שמבחינתי, שהוא יעד לשנים הקרובות, זה העניין של ליצור חברה אחת, לא שתי חברות, לא שתי בועות של צברים ונעלה, שהם יהיו ביחד לפחות בבית ספר, שהם יעשו פעילות, שהם יצאו למסע הישראלי, אז נערבב את השכבה, והם יכירו, ההיכרות הזאת ייצור הרבה מאוד, ותשבור הרבה מאוד מחסומים.
אני זוכרת נועה אריאלי, שלום, הצטרפה אלינו פה לדקות האחרונות של התוכנית, ואני זוכרת את נועה מספרת איזה חזק ומרגש זה היה במסע הישראלי להתגבש ביחד, ולא רק נועה, היו הרבה מיהוד א' שפנו וביקשו לעשות עוד פעילויות ביחד, כי זה הוכיח את עצמו. נועה, יש לך שאלה ליהודה? משהו שהיית רוצה לדעת? עזבי את זה שאת יושב ראש מועצת תלמידים או שאת יודעת שאחרים היו רוצים לדעת.
קודם כל, שלום.
שלום.
אני כרגע הנושא המרכזי זה תלבושת אחידה, אין לי כל כך מה לשאול, זה מה שכל פעם פונים, ויום אחרי השביתה אמרו לי, טוב, אז גם מחר עושים שביתה, תלבושת אחידה, טוב, אז ככה, וכאילו, זה הדבר הכי שמעניין את כולם ממש. אבל זה כבר שיחה פרטית, כאילו זה לא כל העולם צריך להתערב בזה.
למה? אני חושבת שזה שיח שמאוד מתאים לכל העולם, כי זה קיים בהרבה בתי ספר. בכלל, למה צריך את זה? ויש לזה הרי סיבות. ואיפה את בתוך זה?
אני לא בעד תלבושת. בבית ספר רגיל כן, אבל בפנימיה לא, כי אני מגיעה לחדר וישר שמה מה שאני רוצה. אז בכל מקרה, השכבה שלי רואה אותי עם אותו בגד שהם לא יראו בתוך בית ספר. עכשיו, יש סיבות שכאילו, שזה יחיד מבחינה כספית ומותגים ודברים כאלה, וזה מאוד מובן. בבית ספר רגיל הייתי שמה וגם לא הייתי אומרת מילה. אבל בתוך פנימיה באמת יש איזו משמעות שונה.
זה טיעון מעניין דרך אגב מה שאת אומרת עכשיו, שאני לא שמתי עליו את הדעת, הטיעון הזה.
זה סיבה עיקרית בעיקר, כי פשוט זה גם, זה פשוט בזבוז כסף בתוך פנימיה, כי אנחנו לא, זה לשש שעות, ואז אני מחליפה לבגדים שהייתי שמה אותם בבוקר אפילו, וזהו, כאילו זה לא מסמל איזה משהו, מלא אם יוצאים לטקס או איזה כנס ייצוגי של הדס הנורים וטיולים שנתיים שאנחנו אחידים והכל, אבל זה לא המצב כאן, כי ישר אני בתור גם מגיעה לחדר ושמה מה שאני רוצה. ואז השכבה שהייתי איתה כל היום עם תלבושת אחידה, ראיתי עם תלבושת שלי.
או עם פיג'אמה, או עם כל מיני חברים.
כן.
נכון.
נכון.
אז אנחנו מקודם איחדנו איזשהו חלק לנושא של התלבושת האחידה, ודיברנו על שאני רואה בנושא של תלבושת אחידה, או כל דבר אחר, הזדמנות לשיח. וסיפרתי לטל על המפגש שהיה לי אתמול בבוקר, הדבר הראשון נוחתות אצלי אדל ודניאלה וולדה.
עם כל הרעש.
האמת היא ש...
יש סיכוי לשנות את זה, יהודה?
לא, רק שנייה. האמת שלא ברעש. אני חושב שלא... דיברנו גם על הסגנון של התלמידים ברדיו. אני חושב שבצורה שהיא לא בצורה מתלהמת, ולא בצורה של הפגנתיות. הם לא באו בצורה הזאת. הם באו בצורה של בואו נשוחח. ואני חושב שבעניין הזה, אני שמחתי מאוד על הדרך. אחד, שהם באו בצורה שהיא בלתי אמצעית, ולא ראו עקבה להיכנס למשרד, ובואו נדבר על זה. זאת אומרת, ממש שמו את זה על השולחן. והדבר הנוסף, הם גם דיברו בצורה שאתה יכול לשמוע אותה. לא בצורה ככה... ובצורה של מתלהמת וחוצפנית. לא, ממש לא. ומה שאמרתי, הם תשמעו. אני אגיד לך מה אמרתי. אמרתי י' ב', מעניין אותם כרגע החולצות. אבל אני רוצה להיפגש עם נועה, יחד עם מועצת התלמידים, איתך. ובואו נדבר על הדברים שהם מפריעים. אני מניח שזה לא רק החולצה, אלא החולצה היא הדבר שכרגע בוער. ואז...
באמת השאלה, מה הגבול, מה הקוד לבוש, איך בונים אותו?
הגבול בעיניי זה לא להכניס לכיתה, שלומד כרגע לבגרות, בין אם זה תת, יוד, ידי, פיוט, בית, כי אני לא עם חולצה. כאילו, אני בא לי בשביל ללמוד, בסוף הדבר, אני באתי לבית.
לא, לא דיברתי על זה, זה גם נכון, מה שאת אומרת, אני אומרת, אוקיי, נגיד, ביטלו. אבל מה הגבול? אני יכולה לבוא עם פיסת בד, אני יכולה לבוא עם חצי תחתון, אני יכולה לבוא עם קפקף, עם פיג'אמה, כמו שאנחנו מכירים.
אבל זה השיח, זה השיח.
מה החוקים ומה ההיגיון?
אז יש כבוד בסיסי, קודם כל אני לעצמי, שאני לא עושים דברים שהם מוגזמים, ושצריך להניח לשולחן כמו אין גופיות, כמו שאין מחלי רוחל גופיות, אין קפקפים, רק נעליים סגורות, אין חולצות בטן מן הסתם, אבל כאילו חולצה שהיא רגילה, שעם ציור או משהו שמבטא אותי, את הסטייל שלי, כאילו אני לא רואה בזה שום דבר שהוא לא בסדר.
אז אוקיי, אז זה השיח, אני קצת...
אז תעלי את זה בבקשה, ויהודה אומר, אנחנו תדברו על זה, כן? זה מעניין?
וזה בדיוק ההזדמנות. זאת ההזדמנות של לדבר על הדברים. על הדברים שאנחנו חושבים כצוות חינוכי, אתם חושבים כתלמידים, את רואה, אנחנו צריכים לעשות עוד מפגש.
אנחנו צריכים לסיים, כן. אמרתי לך שאתה, קודם כל, אתה מוזמן, נכון, נועה?
תמיד.
אתה תמיד מוזמן, רק צריך להטריע מראש, אנחנו נתכונן, לא מעכשיו לעכשיו.
אז מתי נפגשים, נו?
אנחנו מחר נפגשים.
אז הנה, בבקשה. בחרת שיר להקדיש לחניכים והחניכות, את מלך העולם, למה?
מקודם דיברתי על זה, על האנשי החינוך שהיו לי. ואני חושב שבשיר הזה, האמא מאמינה בילד. אומרת לו, אתה מלך העולם. וזה המקום שלנו, בפניית תמונת העתיד של הילדים. אנחנו מאמינים בכם. אנחנו יודעים שאתם יכולים לעשות כל מה שתרצו. אנחנו, זה התפקיד שלנו, לסייע לכם. ואנחנו נמצאים במקומות שבהם אנחנו חושפים לילדים את האקדמיה. ואנחנו חושפים להם את תחומי המדעים. ואנחנו חושפים להם את הצבא ואת המכינות. הכל הם יכולים. ומקודם דיברתי איתך. אני מלך העולם, כלומר, אני הוא זה שהגשים...
גדל עם האמונה והלך עם הרוח הגבית.
עם האמונה שנתנו לי, אותם שני אהרונים, זוכרת? דיברתי עליהם בהתחלה?
אהרון, כן.
אז אהרון, הם הסתכלו עליי כמלך העולם, ושאני יכול הכל, בדרך שאני רוצה ובדרך שאני הלכתי, ואני רוצה לתת את האמונה הזאת בילדים שלנו, בתלמידים שלנו. לכן בחרתי להקדיש להם, אתם מלכי העולם שלי.
ומלכות.
ומלכות.
מלכות. אני כבר לא יודעת איך אומרים, כי אני דיסלקטית. יהודה אטיאס, וואו, הזמן טס, ולא שמנו לב. מלך העולם, ושתהיה לנו שנה טובה, עם שלום, עם ביטחון פנימי, עצמי, חיצוני, רבתי.
אמן.
שנה טובה לכולם.
שנה טובה.
לפעמים אתה נהנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.